טוב, יישר כוח. אז אנחנו בספר שמואל בפרק זין, אוקיי? נכון, אז אהרון בעצם מגיע לאנשי קריאת יערים, דיברנו על התיקון שאנשי קריאת יערים עושים באהרון, כן? שמתייחסים אליו בכבוד וביראה ובריחוק, בעיקר בריחוק, נכון? בסדר, אמרנו שאנשי בית שמש הם ראו באהרון השם, כלומר, ראו במקום שלא היו אמורים לראות, וזה היה ההתקרבות יתרה למידה, התקרבו יתרה למידה לאהרון השם. זה עשו אנשי בית שמש. ראו יותר מדי קרוב את אהרון השם, ואנשי קריאת יערים בעצם מתקנים את הדבר הזה, מעלים אותו לגבעה וכל הדברים האלה, מכסים אותו. יש באמת אולי נקודה, כשנשלים על הנושא הזה של בית שמש וקריאת יערים, נקודה ממש מהפרשת שבוע האחרונה. אמרנו על הנושא לראות לראות את השם. לא, יש דברים שצריך להסתיר. הקדוש ברוך הוא רחוק מאיתנו, לא צריך כל דבר לראות. נכון? לא צריך לנסות גם לראות כל דבר. צריך להפך להתרחק מהראייה של השם. איפה זה מופיע בפרשה לראות את השם? איפה מופיע בפרשת שהייתה? עכשיו בשמות, פרשת שמות. שמישהו שהלך לראות את השם, נכון? מי הלך לראות את השם? משה רבנו. נכון? לא, אבל כתוב, שם הסנה בער באש, ואז מה כתוב על משה רבנו? אסור ענה והרה, נכון? הוא הלך לראות את המראה הזה. או, אבל כתוב אסור ענה והרה, מדוע הסנה לא הוקל וכל זה? יכול להיות, יכול להיות, אבל יש באמת בכלי יקר דבר מאוד מאוד מרתק, שהוא בדיוק אומר את הנקודה שדיברנו כאן, ממש כלי יקר, ממש מתאים ל... למהלך שהסברנו באנשי בית שמש, נכון? מה שאני אומר לך זה? שהוא אומר, אסור ענה, זה מה זה? מה אתם מבינים אסור ענה? אלך כאילו שם. הוא אומר, אסור ענה, אתרחק. אתרחק. כדי לראות את השם צריך להתרחק. ממש כך הוא מסביר את זה. מרחוק השם נראה לי. הוא אומר, ואיזה דוגמה הוא מביא שאסור ענה שזה להתרחק? אמרנו, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא צריך להתרחק. להתרחק כוונה, לא לעשות את מה שהוא אומר, כוונה להבין שאתה רחוק ממנו. תמיד זה רחוק ממנו, כן? אז איזה דוגמה הוא מביא שכדי לראות צריך להתרחק? את השמש. שמש, נכון? שמש, אם אתה כאילו שהיא מולך, אז אתה מביט מרים מבט, אז אתה מסתנבר ממנה. אם אתה מתרחק, אתה יכול לראות, מי שהתקרב לשמש, לא יכול להשאיר אליה מבט. צריך להתרחק כדי לראות את השמש. בסדר? כשהיא מעלינו, יותר קשה להביט בה. כשהיא בצדדים, מזרח ומערב, יותר קל לראות אותה. זה, אתה יודע, השמש היא מבטאת את הריחוק בראייה. וזה אנשי בית שמש, זה הבית שמש, אנשי בית מה שדיברנו, הבית שמש, הם צריכים לייצר את הריחוק בראייה. זה אסור לזה להתרחק. מה אתה אומר? בסדר?
כל בן אדם שרוצה להסתכל, אבל צריך להתרחק
מהנושא. בסדר, אם אתה ממש קרוב אליו, אם אתה עכשיו אתה רואה אותו טוב, אבל לא כשאתה עכשיו קרוב אליו, אתה רואה אותו טוב.
אם אני אעמוד פה, אני אשאר אותו יותר.
לא נכון, לא. כשאתה רואה עכשיו דברים שאתה לא תראה שאתה עמוד מרחוק. אם אתה תהיה צמוד אליו, אתה לא תראה נכון, אבל אם אתה עכשיו רואה אותו יותר טוב, מאשר אתה עמוד שם. אבל מהקדוש ברוך הוא זה לא ככה. בסדר? טוב, בסדר, זה רק השלמה קצת מהפרשה על הנושא של אנשי בית שמש. אנחנו ממשיכים קדימה. פסוק ג', בסדר? בפרק ז', פסוק ג'. ויומר, לא, אולי נתחיל מלפני זה, נתחיל בעצם מתחילת פרק ז'. ויבוא אנשי קריאת יערים ויעלו את ארון אדוני ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה. ואת אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון אדוני. ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים. וירבו הימים והיו 20 שנה, ויינהו כל בית ישראל אחרי אדוני. אז 20 שנה אמרנו, אהרון ישב בקריית יערים, עד שדוד המלך מעלה אותו לעיר דוד, שבדרך זה עבר דרך עובד אדום הגיטי. ויינהו כל בית ישראל אחרי השם. ויומר שמואל אל כל בית ישראל למור. אם בכל לבבכם אתם שבים אל אדוני, הסירו את אלוהי הנחר מתוככם, והשטרות, והכינו לבבכם אל אדוני, ועבדו לבדו, ויצל אתכם מיד פלישתים. ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת השטרות, ויעבדו את אדוני לבדו. ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל המצפתה, ואתפלל בעדכם אל אדוני, ויקבצו המצפתה, וישבו מים, וישפחו לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא. ויאמרו שם, חתנו לאדוני, וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. וישמעו פלישתים כי התקבצו בני ישראל למצפתה, ויעלו שרני פלישתים אל ישראל, וישמעו בני ישראל ויראו מפני פלישתים. ויאמרו בני ישראל אל שמואל, אל תחרש ממנו מזוק אל אדוני אלוהינו ויושיענו מעט פלישתים. ויקח שמואל תדרי חלב אחד, ויעלהו עולה כליל לאדוני, ויזק שמואל אל אדוני בעד ישראל, ויענהו אדוני. ואי שמואל מעלה העולה, ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל, ויראם אדוני בקול גדול, ביום הוא על פלישתים, ויהומם וינקפו לפני ישראל. ויצאו אנשי ישראל מן המצפה, וירדפו את פלישתים, ויקום עד מתחת לבית קר, ויקח שמואל אבן אחת, ויישם בין המצפה ובין השן, ויקרא את שמה אבן העזר. ויאמר עדנה עזרנו אדוני. ויקנו הפלישתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל, ותהי יד אדוני בפלישתים כל ימי שמואל. ותשוב נערים אשר לקחו פלישתים מעת ישראל לישראל מעקרון, ועד גת ועד גבולן הציל ישראל מעט פלישתים, ואי שלום בין ישראל ובין האמורי, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, ושם שפט את ישראל, ויבן שם מזבח לאדוני. טוב, אז זה פרק ז' שנמצא לפנינו. אוקיי, בואו נתחיל קצת לנתח ולהעמיק את הדברים. אז אנחנו רואים בפסוק ב' כתוב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה. כתוב בפסוק ב', כן, ו-20 שנה, ויינאו כל בית ישראל אחרי השם. מה זה ויינאו כל בית, מה זה ויינאו, מה זה הלשון הזאת? מה? תנועה, לשון תנועה אתה אומר, כן? רש"י אומר זה המשכה, זה כמו שאתה אומר, תנועה, לשון כזה, המשכה, עם ישראל נמשך אחרי השם. נמשך אחרי השם, כל בית ישראל אחרי השם במשך הזמן הזה. אז רגע, אם הוא נמשך אחרי השם, אז מה כתוב פה בסוג ג' שהוא אומר להם שמואל, תסירו את עולי הנכר מתוככם, אבל איך זה, אז הם עובדים עבודה זרה לכאורה פסוק ג', מה כתוב פסוק פ' שוויינאו אחרי השם? אלא צריך לומר שזה כמו כותרת כזאת, ויינאו כל בית ישראל אחרי השם, זה הכותרת, ועכשיו מפרטים איך זה התחיל לעשות, מבינים? איך זה התחיל להתגלגל, שעם ישראל התחיל להימשך, נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא, בסדר? אז זה נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא, זה מתחיל לספר לנו פה בפרק איך הוא נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא. כן, אז העם ישראל נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא מכמה סיבות. א', דבר ראשון, ויינאו כל בית ישראל אחרי השם, בגלל כל האירוע הזה שקרה עם אהרון. כל האירוע קרה עם אהרון, מה שהוא עשה במכות בפלישתים, ומה שהוא עשה במכות באנשי בית שמש, ומה שהוא עשה בקריית יערים שעל ידי הכבוד שנתנו לו, אז הוא לא יקע באנשי קריית יערים. כלומר, הם רואים שיש פה, הם רואים את קדושת אהרון, רואים את קדושת אהרון, והם רואים שאיך אהרון מכה במי שפוגע בישראל בפלישתים, והוא מכה במי שמנסה להתקרב אליו מעבר לכדי הצורך. אז רואים את קדושת אהרון, וזה דבר שגורם לעם ישראל להתקרב להשם. כל המעשה עם אהרון. דבר נוסף גם, הם נעו אחרי השם בעקבות שמואל, וזה מה שמתואר פרק שם. שמואל בעצם עושה עבודה מאוד מאוד חזקה לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. עושה עבודה מאוד מאוד חזקה לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כמו שבסוף הפרק מתואר, ששמואל היה הולך ממקום למקום, הוא היה הולך ממקום למקום, ושם שופט את ישראל, הולך ממקום ושופט את ישראל למקום למקום. כן? או מגיע אליהם לשפוט אותם. עד שהוא אחרי זה חוזר לביתו, לרמה, תשובתו הרמתה כי שם ביתו. אבל הוא הולך אחרי עם ישראל ושופט אותם, מחנך אותם, מדריך אותם, מוכיח אותם, מלמד אותם תורה, מידות, חוקים. אז שמואל עושה עבודה מאוד מאוד חזקה כדי לקרב את ישראל. והעבודה שלו מתחילה, בעצם יש פה תיאור, בפרק שלנו על תחילת העבודה של ההשפעה של שמואל על ישראל. ההשפעה של שמואל על ישראל. כן, אז זה מתחיל מתאר לנו איך שמואל משפיע על ישראל. פסוק ג', בואו נתחיל מהצעה. ואומר שמואל לכל בית ישראל למור, אם בכל לבבכם אתם שווים אל השם, אסירו את אלוהי הנכם תורכים, תסירו את כל העבודה זרה, תכינו את לבבכם, ואז הוא יציל אתכם מעט פלישתים. ואחרי שעם ישראל באמת עושה את זה, כן? יעשו בני ישראל, משאירים את הבעלים, את ההשטרות, עושים את זה, אז שמואל מקבץ את כולם, לאן הוא מקבץ אותם? כן? המצפתה. כן? המצפתה זה המצפה. אז פה יש נקודה מאוד מעניינת, הרד"ק מסביר, אנחנו רואים שהמצפה זה מקום שבו עם ישראל הרבה פעמים מתכנס ביחד. מתכנס המצפה, בכל מיני אירועים קשים. אז עם ישראל מתכנס למקום הזה, למצפה. למה דווקא למצפה? למה דווקא למצפה? מה זה? לא, הוא גר ברמתה, ברמה, זה מקום אחר. למה דווקא למצפה? אז הרד"ק מסביר שכיוון שבמצפה שם הייתה תשועה בתחילת הכניסה לארץ, אז יהושע נלחם מול מול חמשת המלכים, כן, לא זוכר, נראה לי חברון היו שם, מלך דביר אני חושב, נראה בחמשת מלכי הדרום אני חושב אלה היו, הוא נלחם וניצח אותם שם, במקום הזה של המצפה. אז כמה שנעשתה שם תשועה בתחילת הכיבושים של יהושע בארץ, תחילת הכניסה של עם ישראל לארץ, נעשתה שם תשועה גדולה לעם ישראל, ניצחון גדול לעם ישראל במצפה, אז זה הפך להיות מקום שבו עם ישראל רואה סוג של ברכה, סוג של הצלחה, ולכן כל פעם שיש צרות או שיש רוצים לאחד את עם ישראל למטרות, למטרות של חזרה בתשובה, למטרות של הידבקות בקדוש ברוך הוא, למטרות של בקשת תפילה לקדוש ברוך הוא, להתפלל להשם, נאספים במצפה. כי זה המקום שבו נעשתה תשועה בתחילת הכניסה לארץ עם יהושע והמלאכים. בסדר? אז לכן נאספים שם במצפה בהרבה הרבה, הרבה אירועים. אז גם כאן שמואל אוסף את כולנו, או הרד"ק אומר שגם עשו שם, הקימו שם מזבח במקום הזה במצפה, הקימו מזבח, הקימו היה שם בתפילה, זה היה כאילו מקום מיוחד לכינוסים כאלה, מקום מיוחד לכינוסים של עם ישראל. בגלל שנעשתה בו תשועה לעם ישראל. אז הוא מאסף את כולם למצפה, ושם עם ישראל עובר איזשהו תהליך גדול של תשובה מאוד גדולה. אז כתוב פה פסוק ו, ויקבצו המצפתה וישאבו מים, וישפחו לפני השם. ויצאו ביום ההוא, מה זה וישאבו מים וישפחו לפני השם? למה, מה זה הדבר הזה? למה צריך לשאוב מים ולשפוך לפני השם? לא, ניסוך המים זה מה זה היה, זה רק בסוכות, בבית המקדש, מה, אז למה לא ניסוך היין? ניסוך היין היה כל יום. מה? בהר הכרמל. כן, אבל משהו של גשם, לא, שם הרד הגשם. אחרי שהיה בצורת, אז הרד גשם. הוא עשה הרי בצורת, אליהו, ולא יטל ומטר. הוא גזר בצורת, אליהו. ואז, אחרי זה, כמובן, אז הוא הוריד את הגשם. יכול להיות שמים הם ביטוי לשפע, נכון, אבל כאן זה לא ההקשר כל כך. כאן זה לא ההקשר של איזה. זה לא ההקשר של שפע כאן. נכון שמים יכול להיות ירידת מים מהשמיים, זה כן שפע. אבל כשאדם עושה את זה, מתי אדם שופך מעצמו מים? מתי אתם שופכים מים? מתי אדם שופך מעצמו מים? להתאר אתה שופך מים? מה? לא. מה זה מים? מאיפה באים מהאדם מים? שפריק המים ליבך, נכון? מה זה שפריק המים ליבך? זה תפילה, אבל איפה אדם שופך מים? מהדמעות, נכון? איפה יש לנו מים שופכים? זה דמעות. מה זה דמעות? כן, זה ביטוי בעצם, כשאדם בוכה על משהו, מצטער, מתחרט על משהו, אז זה כאילו שופך מים. לא, אז פה הם באמת, הם לקחו, הם עשו פעולה עם מים גשמיים, אבל המים גשמיים, שהם שאבו מים, אבל זה ביטוי כאילו ל... ומתוך כך הם גם התעוררו לבכי. הם באמת גם בכו, שאבו מים, כלומר, שפכו מים מצד עצמם. אבל זה ביטוי כאילו לבכי, לצער, לחזרה בתשובה כזאת, של הצטערות על העבר, התחרטות על העבר. כן? רשי כותב פה, ישבו מים וישפחו, אומר, תרגם מונתן, ושפיחו לבהון בתיובתה כמי הקדם השם, שפכו את ליבם בתשובה כמים כלפי השם, כלפני השם, סליחה. ולפי משמו אינו אלא סימן הכנעה, הרי אנו לפניך כמים הללו הנשפחים. אז הוא מצטער פה, ביטוי של תשובה, ביטוי של הכנעה. אבל אני אומר, זה שני הביטויים האלה, ביטוי של התשובה הוא מאוד מתאים, מכיוון שזה כמו דמעות, כמו דמעות. אז הם שאבו פה מים להראות כאילו שאנחנו בעצם שופכים המון המון דמעות, אפילו שהם גם בחו בעצמם, אבל גם עשו פה פעולה גשמית של מים כזאת, ששאבו מים ושפכו, לבטא את התשובה שלהם ואת ההתחרטות על העבר כלפי הקדוש ברוך הוא. כן, השבים בתשובה כלפי השם, ורש"י אומר גם, נכנעים אלף עיניך כמה מים הלא נשפחים. איפה אנחנו רואים חרטה על עוונות שנמצאת באירוע עם מים? איפה יש חרטה על עוונות באירוע עם מים? תשובה באירוע עם מים? אז כתוב, קריאת ים סוף, איפה חזרה בתשובה שם? שאנחנו עושים? מקווה זה טהרה. נכון, זה גם קצת, אבל זה טהרה. כן, אבל... זה משהו אחר, לא משהו אחר. שוב, הבית מאיר כותב, אחד הפוסקים, קוראים לבית מאיר, הוא כותב על הנושא של תשליך. נכון? בתשליך מה אנחנו עושים בעצם? משליכים סביבות היום כל חטאותם. אבל למה דווקא עושים את זה מקור של מים? הוא הביא מקור מכאן. הוא הביא מקור מזה ששפכו מים לפני השם. רואים ששפיכת מים, כן, עניין, הנושא של המים, יש פה עניין של תשובה כלפי הקדוש ברוך הוא. אנחנו משרים את החטאים, כאילו חוזרים בתשובה על החטאים שלנו, משליחים אותם מאיתנו, מרחיקים את החטאים מאיתנו. אז נביא לזה מקור מכאן, שתשליך שאתה עושים אותו ליד מים, מכיוון שהם שפכו מים לפני השם בזמן החזרה בתשובה שלהם. בסדר? אז יש פה תשובה מאוד גדולה של דמעות, של שאיבת מים, של הכנעה, של צום, כן, הם ויצומו ביום ההוא, צמים לפני הקדוש ברוך הוא. תבין איזה אירוע מכונן זה, אירוע, תחשבו, תיכנסו פה לאירוע שמתרחש כאן, של חזרה בתשובה עצומה של עם ישראל, ומתוודים גם כן, ואמרו שם חטאנו להשם, מתוודים, וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. מה זה וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה? מה הכוונה? הם עושים תשובה כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל שופט הוא עושה גם, מה השופט גם עושה? הוא עושה גם פתרונות בין אדם לחברו. כלומר, זה שעושים תשובה כלפי הקדוש ברוך הוא, הרי זה לא מספיק. כי אם עדיין יש ביני לבין החבר בעיות, אתה צריך ליישר אותם, לסדר אותם. נכון? אז שופט הוא בעצם שופט בין אדם לחברו. אתה פגעת בו, אתה עשית לו ככה, הוא פגע בך, הוא עשה לך, אתה חייב לו, אתה רע לו. אז הם עשו תשובה כלפי השם, ושמואל עושה להם תשובה בין אדם לחברו. כן, וישפוט שמואל בני ישראל במצפה. אוקיי, עכשיו את פלישתים, וישמעו פלישתים כי התקבצו בני ישראל למצפתה. הם שומעים שבני ישראל התקבצו כולם למצפה, ויעלו סרני פלישתים אל ישראל. וישמעו בני ישראל ואומרים את המשך. למה, מה הפלישתים רוצים עכשיו? כנראה הם חושבים שעם ישראל נאסף שם בשביל מה? בשביל מה?
מרד.
כנראה מרד, בדיוק, מרד, או לצאת להילחם איתם, וכולם מתאגדים כדי לצאת להילחם מול הפלישתים. ככה כנראה הפלישתים סוברים. כן, כי התקבצו בני ישראל למצפתה. אז הפלישתים אומרים, אנחנו יוצא להילחם איתם. בני ישראל שומעים את התגובה של פלישתים ומבקשים משמואל שיתפלל ביניהם, יתפלל בשבילם להשם. והשמואל עושה דבר מאוד מעניין, פסוק ת', מה עושה שמואל? ויקח שמואל תלה חלב אחד ויעלהו, או ויעלה, מה כתוב פה? מה כתוב לפניכם? כתוב ויעלהו? ככה כתוב? לא, בלי ניקוד, מה כתוב? כך כתוב בתנכים? אז לא, בכתיב הזה יש מישהו, בתנך כתוב עם וב או בלי וב? בלי, לא, מה אתם רוצים? כתוב היה עליה, מה אתם רוצים? בלי ניקוד. נכון, אבל זה בלי, אני אמרתי איך כתוב, כתוב האותיות, בלי ניקוד. והניקוד כתוב היה עליה, עם ניקוד כתוב היה עליהו, אתם צודקים, זה הקרי, היה עליהו. התלה אחד, לא סתם אני אומר, זה נראה, תלה אחד, חלב אחד ויעלהו, כתוב היה עליה, עולה כליל השם, ויזק שמואל אל אדוני בעד ישראל ינוי השם. הקורבן ששמואל מקריב, הוא מאפשר לו לפתוח את השערים בשמיים. תבין, יש פה קורבן מאוד מיוחד שהוא מקריב. קורבן מאוד מיוחד. איך אני יודע שהוא מיוחד? כי התנך מגדיר אותו בתור מיוחד, נכון? התנך אומר, הוא לא סתם הקריב, הוא הקריב פה משהו מאוד מעניין. תלה חלב. תלה חלב, זה משהו מאוד מיוחד שהוא הקריב. והקורבן הזה, הוא כאילו פותח את השערים של התפילה של, 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 של שמואל, ומתוך השערים האלה השם שומע. מתוך הקורבן הזה, סליחה, השם שומע לתפילתו. ומושיע את עם ישראל. בסדר? אז צריך להבין מה מיוחד בקורבן הזה. מה בעצם שמואל יקריב כאן? תלה אחד, חלה חב אחד ויעלהו. קודם כל, איך הוא יקריב שם קורבן? אפשר להקריב קורבנות מחוץ למשכן? או למקדש? הבמות הותרו, לא? מתי הבמות הותרו? יפה, מתי הבמות הותרו? אז בואו נעשה רגע סדר. הרי כשיש משכן, הבנות לא הותרו. לא בדיוק, ככה. לפני, כל עוד היה משכן שילה, כשיש בית מקדש, אסור להקריב בחוץ. לפני שהיה בית מקדש בירושלים, אז היה מותר תלוי. מה תלוי? אם יש משכן בשילה. כשהמשכן עמד בשילה, היה אסור להקריב בחוץ. במות, קורבנות בחוץ היה אסור, רק בשילה היה צריך להקריב. בסדר? ופה היה משכן בשילה? כבר לא, כי הוא נחרב מתי? בפרק ד' בלקיחת הארון. כלומר, המשכן בשילה עמד אז שהקימו אותו בזמנו של יהושע, אחרי 14 שנה שם אני חושב, הקימו אותו, את משכן שילה, והוא עמד 369 שנים. כל הזמן הזה הבמות נאסרו, הבמות נאסרו. אחרי שנחרב משכן שילה במלחמה מול פלישתים הקודמת, נחרב משכן שילה, עכשיו הותרו, המשכן לאן הוא עבר מכאן? הוא עבר לנוב. עכשיו המשכן עבר לנוב, אחרי זה לגבעון, אבל זה לא אותה ריכוזיות של משכן שילה, ובנוב וגבעון הבמות כבר הותרו. הותרו הבמות, בנוב וגבעון הבמות הותרו. וזה השלב שהבמות הותרו, ולכן שמואל יכל להקריב מחוץ למשכן. בסדר? כי רק כשיש משכן שילה, אסור להקריב. לפני משכן שילה המותר, כשהוקם המשכן נאסרו הבמות, כשנחרב משכן שילה, הם יותרו מחדש. הם יותרו מחדש, אבל צריך, כדי שהם יותרו, צריך שנביא יתיר. נביא יתיר אותם, וזה, פה בעצם שמואל עושה את המעשה הראשון, כן, של ה... שהוא הראשון שמקריב בבמת יחיד. הראשון שמקריב מחוץ למשכן, בבמת זה נביא, ואז עכשיו גם אחרים יכולים להקריב בבמות מחוץ למשכן. בסדר? אוקיי? בפרק ד' שנלקח אהרון, בנחם ופלישתים, ששבו את אהרון, ואז אלי מת, ובניו של אלי מתו, שם גם נלקח המשכן שלו. ככה מסבירים חז"ל, ככה אומרים חז"ל. עכשיו נלקח המשכן שלו. ואז, זה לא כתוב מפורש בתנ"ך, אבל זה גם מסבירים חז"ל. ואז המשכן עבר לנוב, וכדי להקריב במת יחיד צריך שנביא יתיר את זה, ושמואל פה מתיר בעצם את ההקרבה של הבמות. אז הוא יקריב בחוץ. אז אמרנו, מה הוא יקריב? תלה אחד, תלה חלב אחד, ויעלה אולה. כן? אז הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שיש פה דבר מיוחד בקורבן הזה, לפני שאנחנו אומרים את זה תלה חלב. קודם כל, מה זה תלה חלב? תלה חלב מה זה? ממש צעיר, אתה אומר, כן? אז רשי מפרש, רשי, בגמרא שם אני חושב הוא מפרש, שתהליך חלב הוא מפרש דווקא שזה האימא מנקת, רחל מניקה, חלב זה מלשון משהו, הוא מנק חלב, מנק חלב. רק שפרש שזה האימא המנקת, אבל באמת, המפרשים כאן, הרד"ק, ועוד הרבה מפרשים, כמו שאתה אמרת, תהליך חלב הכוונה שהוא יונק מאימו עדיין. הוא מה צעיר שהוא עדיין יונק חלב מאימו? זאת אומרת, תלה מאוד מאוד צעיר, מאוד... תלה יונק בעצם. זה קורבן מאוד מיוחד. שמואל דווקא מקפיד לקחת, והתנ"ך מקפיד להדגיש את זה, שהוא לוקח תלה שיונק עדיין מאימו. יונק עדיין מאימו. תלה חלב. דבר נוסף שהוא אומר את הגמרא בעבודה זרה, שקורבן עולה, כן, קורבן עולה צריך להיות זכר או נקבה, אתם לא יודעים, ספר ויקרא, מה אתה אומר? אם זכר תמים הקריבנו, זכר, קורבן תורה הוא זכר, צריך להיות זכר. אבל כאן אומרת הגמרא בעבודה זרה, זה היה עולה נקבה. איך יודעים שזה היה עולה נקבה? כתוב, היה עליה, נכון? כתוב, אבל איך קוראים? לא סתם, יש קריב וכתיב, כן? יש קריב וכתיב. אז זה שכתוב, כתוב את זה ויעליה, וקוראים ויעלהו, נכון? כתוב ויעליה, וקוראים ויעלהו. אז מזה שכתוב ויעליה, בא התנ"ך ירמוז לנו שזה היה פה בעצם עולה נקבה. היא לא הייתה עולה זכר. הקורבן הזה היה תהליך עליו, כאילו זה יונק נקבה. וזה, מה אתה אומר? מה זה? לא, אבל בסוף כן קוראים את זה. כן. כן, הוא מעלה אותו, כן? אבל זה כתוב, כתוב ויעלה וקוראים ויעלה, וזה בא לרמש, היא הייתה נקבה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשאול פה, יש פה הדגשה מאוד מיוחד, שקורבן מאוד מיוחד. ואז הגמרא אומרת, באמת קורבן עולה הוא חייב להיות זכר, אז איך הוא ילך פה נקבה? בבמת יחיד אפשר. בבמה, כאילו מחוץ המקדש, מחוץ המקדש, כאן, בבמת יחיד דווקא, יש גם בבמת ציבור, מחוץ, לא משנה, בבמת יחיד, אפשר להקריב עולה נקבה. זאת אומרת שהקורבן הקלאסי, זה לא קורבן קלאסי של עולה. אתם מבינים? יש פה קורבן אחר. א', הוא נקבה ולא זכר, ובית גם יש פה הדגשה שהוא חלב יונק, שזה שק הזה שיונק ממי אימו. שק שיונק ממי אימו. ואנחנו רואים פה שהקורבן הזה הוא כמו איזשהו מפתח לפתיחת השערים של שמואל בשמיים, כן? אני קורא שוב את פסוק הזה, ויקח שמואל תלה חלב אחד ויעלה עולה כליל להשם. אתם מבינים? ואז מתוך זה ויזק שמואל אל השם בעד ישראל ויענה הוא השם. בסדר? מתוך הקורבן הזה השם עונה לו. הוא זועק להשם, השם עונה לו, מתוך הקורבן הזה. למה? לא יודע. למה מופיע שלוש פעמים השם? קודם כל, באמת זה שם הרחמים. יודקה בשם הרחמים, זה בא להדגיש שיש פה באמת רחמים. הקורבן הזה יצא רחמים, וכל האירוע, כל התשובה של עם ישראל יצא פה ברחמים, יש פה תשובה של עם ישראל ויש פה את הקורבן של שמואל. אולי זה קשור לזה שיש פה שם הרחמים. אז מה מיוחד בקורבן הזה? אז תראו, נסביר פה שני פירושים. יש ספר של הרמה שנקרא תורת העולה, אני חושב, אני זוכר נכון. תורת העולה, תורת חטאת, לא זוכר. יש לו גם תורת חטאת, אבל נראה שזה תורת העולה. אז הרמה כותב שבעצם שמואל בקורבן הזה, הוא הקריב את עצמו. מה כאן הקריב את עצמו? הוא בעצם רומז בקורבן הזה לקדוש ברוך הוא, רומז לקדוש ברוך הוא על המעלה שלו, המיוחדת שלו. כי תלה חלב אמרנו זה, התלה שיונק ממי אמו. הוא אומר שמואל לקדוש ברוך הוא, מי יונק ממי, כלומר, מי בעצם היה מחובר אליך מזמן שהוא יונק ממי אמו? התלה חלב הוא ביטוי של שמואל, שהוא מרגע שהוא ינק ממי אמו, הוא כבר היה קדוש להשם. אתם יודעים? כלומר, מרגע שמזמן שהוא ינק ממי אמו, הוא היה קדוש להשם. הוא לא, הוא לא כמו אדם אחר, כאילו ש... שבאיזשהו שלב מסוים הוא מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, אלא שמואל הוא הוקדש לקדוש ברוך הוא, הוקדש להשם עוד מבטן, כן? אמא שלו כבר הקדישה אותו. ומהזמן שהוא יונק מהחלב של אמא שלו, הוא כבר בעצם שייך למקדש. אז ממילא יש פה איזשהו נשמה מיוחדת, הוא בעצם מקריב את הנשמה שלו. התלה חלב הזה מייצג את הנשמה של שמואל הנביא. זה נשמה של שמואל הנביא, כן? וזה מה שהוא מקריב להשם, וזה מה שכאילו פותח את שערי השמיים, כאילו להראות את הנשמה המיוחדת של שמואל הנביא, שאני מקריב את, את המיוחדות שלי, שמזמן שאני יונק ממי אמי, אני מחובר לקדוש ברוך הוא. ולכן הוא הקריב את זה דווקא נקבה ולא זכר, כי לכן כתוב פה, עולה קלי להשם, עולה קלי להשם. עולה היא באמת, מה מיוחד בקורבן עולה? קורבן עולה הוא עולה כולו להשם, זה נכון. כוונה, קורבן שלמים אוכלים אותו גם הבעלים, והכהנים גם, אבל קורבן עולה הוא עולה רק לקדוש ברוך הוא. אבל אומר הרמה, למה הוא עשה דווקא קורבן נקבה? למה דווקא קורבן נקבה לא קורבן זכר? מכיוון שבעולה, הקרבה של קורבן עולה, אז חז"ל אומרים שמביאים עולה, בעיקרון זה סוג של רצון להתקרב להשם, אבל גם בעולה יש בה בחינה של של חטא. איזה חטא? עולה מכפרת על מה? על מה עולה מכפרת? חז"ל אומרים על, זוכרים? עולה מכפרת על ערעור הלב, כך חז"ל אומרים. כלומר, זה לא חטא אמיתי, אתה לא חייב להביא על זה קורבן, אבל אדם כאילו, בגלל שהיה לך ערעורי לב לא טובים, אז תביא קורבן עולה. זה קורבן עולה ככה, אתה לא חייב, זה לא כמו חטאת. אדם עשה חטא בשוגג, הוא חייב להביא קורבן חטאת. אתם מבינים? אבל אדם שעשה ערעור הלב, לא צריך להביא קורבן, בסדר, ערעור, כאילו, תעשה תשובה וזה, אבל הוא מביא עולה כדי להתקרב יותר להשם. אז עולה מכפרת על ערעור הלב. אז אומר שמואל הנביא, אומר, אני לא אביא קורבן עולה רגיל. כי אם הוא מביא קורבן עולה זכר, אז היה נראה כאילו הוא מביא קורבן בשביל מה? תמיד לכפר על ערעור הלב. אבל המטרה של הקורבן פה היא לא זאת, אלא היא בעצם להראות את המעלה המיוחדת של שמואל הנביא, שהוא כולו קליל להשם. שבעצם העולה הזאת היא לא באה בשביל איזשהו חטא מסוים, אפילו לא חטא של ערעור הלב, אלא היא באה באופן נקי. היא באה באופן נקי שלראות שאני בעצם כולי עולה להשם. אני תלך עליו, אומר שמואל, אני יונק ממי מי, אני קשור לקדוש ברוך הוא, ואני פה גם קורבן נקבה שהוא לא הקורבן הרגיל של העולה, כדי להראות שלא הבאתי את הקורבן הזה בשביל שום ערעור הלב. אף פעם לא התנתקתי מהשם לשום בחינה, כן, אני תמיד מחובר לקדוש ברוך הוא באופן מלא. אפילו אין חטא של ערעור הלב. לכן הוא לא עשה את זה כקורבן זכר, שכאילו בא לחפר על ערעורי הלב. בסדר, אתם מבינים? ואז זה מבטא בעצם את המעלה של שמואל הנביא, וזה כאילו מה שפותח לו את השערי שמיים של התפילה. אוקיי? שהוא מקריב כאילו את האישיות שלו, בקורבן הוא מבטא את השלמות הנשמתית שיש לו, שלמות הנשמתית שיש לו, שהוא דבוק כולו לקדוש ברוך הוא, כמו שהעגל יונק ממנו, כאילו מחובר אליה, ומשעת העניקתו מחובה להשם, וגם אינו, לא הביא קורבן זכר כדי לחפר על ערעור הלב. זה לא על ערעור הלב, אלא זה בשביל לבטא את נשמתו המיוחדת והגדולה והנקייה. בסדר? שאלות על זה? אז זה הסבר אחד, מה מיוחד בקורבן הזה של תלה חלב נקבה, שהוא מבטא בעצם את מדרגתו של שמואל הנביא, נשמתו של שמואל הנביא. זה דבר אחד. ואפשר להסביר עוד דבר, שאתה לחלב נקבה ששמואל מביא כאן, הוא בעצם רמז, לא לשמואל הנביא, אלא הוא רמז למי? לכנסת ישראל, נכון, יפה. הוא רמז לכל עם ישראל, יפה. בעצם הוא רמז לכנסת ישראל, לכל עם ישראל. למה? כי א', עם ישראל בעצמם נקראים שא, תלה. עם ישראל נקראים שא פזורה, הם משולים לצון של הקדוש ברוך הוא, כן? משולים לצון. ויש פה, אמרנו, יש פה, תלך עליו, הוא גם יונק והוא נקבה. הוא יונק ונקבה. יונק ונקבה זה שתי בחינות של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא. שתי בחינות. יונק זה כמו, זה כאילו בן, אבל לא סתם בן, בן שיונק. נכון? כלומר, בן שיונק מאמא שלו, זאת אומרת שהוא מחובר אליה, מחובר אליה בצורה הכי הכי אדוקה שאפשר. כאילו מצד אחד הוא כבר, הוא לא מעובר בתוכה, הוא יצא החוצה. יש לו איזו אישיות משלו. מצד שני הוא מחובר, יונק מהאמא. כן? הוא מחובר הכי הכי חיבור שאפשר, זה על ידי עניקה. כן? זה סוג כאילו שהאמא כאילו גומלת את הבן שלה, איזשהו ניתוק כזה, כאילו מנתקת אותו ממנה, זה מאוד קשה לאמא, לבן, כי יש פה איזו הפרדה, אבל כשהבן הוא יונק, אז הוא כאילו מחובר לאמא שלו. אז עם ישראל כאילו, הוא הבן של השם, ולא סתם בן, יונקים ממנו, יונקים את מקור החיות. עם ישראל יונק מהקדוש ברוך הוא את כל מקור החיות שלו. באמת הוא מחובר להשם בצורה של יניקה, בצורה שזה מקור החיות שלנו. מקור החיות שלנו באופן בלתי נפרד. כן? זה בחינה אחת כאילו של בן, לא סתם בן, בן שיונק. יונק כאילו זה מקור החיות שלך, וגם זה חיבור כזה שהוא לא נפרד. אז זה דבר אחד, זה יונק. ואמרנו נקבה. למה נקבה? כי זה הצד נוסף של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. עם ישראל הוא סוג של מה? הוא הנקבה. נקבה זה, נכון? הוא הנקבה של הקדוש ברוך הוא. נקבה הכוונה האישה. בסדר? האישה. הקלה. הקלה של הזה. הקלה של השם. הקדוש ברוך הוא משול לחתן ועם ישראל לקלה. לאיש ואישה. לדוד ורעיה. בסדר? דוד ורעיה. כי הנקבה... נקבה זה מלשון מה? נקבה מה היא בעצם? היא הכלי קיבול של הגבר. כלומר, היא מקבלת את השפע שיוצא מהגבר, מקבלת אותו ו... עזבו כבר אישה וגבר, נדבר על הקדוש ברוך הוא עם ישראל. עם ישראל כאילו הכלי קיבול של האלוהות בעולם. הכלי קיבול של האלוהות בעולם. צריך לקבל את כל הרצונות האלוהים ולהיות כלי קיבול שלהם ולחיות אותם בעולם. האפשרות לחיות אותם בעולם זה נעשה על ידי עם ישראל. נקבה זה מלשון מה? נקב. למה נקב? מה הכוונה נקב? אז אם ניקח כלי, תקחו כלי שהוא סתום נגיד, הוא כלי שהוא סתום, אז הוא לא, אין לו יכולת קיבול, נכון? כי הוא כבר סתום, הוא סתום. איך תכניס לו? הוא לא יכול לקבל. אם אתה עושה בו נקב, עכשיו אתה עושה נקב, אתה מייצר בו חלל בפנים. מייצר בו חלל, ועכשיו החלל הזה מאפשר לקבל בתוכו את מה שאתה רוצה למלא בכלי. אז נקרא משהו נקב, כי היא כלי שמקבל את השפע מלמעלה, עם ישראל מקבל את השם הקדוש ברוך הוא ומוריד את זה למציאות. אז התהליך עליו הזה, שהנקבה הוא רומז, אמרנו, או לשמואל הנביא מצד אחד, זה אפשרות אחת, או שהוא רומז את הנשא, או לעם ישראל. כן, לקשר בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. קשר של יונק ונקבה. יונק ונקבה. בסדר, ולכן יש בו תכונות כאלה שפותחות את שערי שמיים לתפילתו של שמואל, ומתוך כך השם עונה לו. לא ככה השם עונה לשמואל. טוב, שאלות על זה? הערות? אוקיי, ואז מה קורה? אז השם עונה לשמואל, אחרי הקורבן הזה, ובאמת הוא נותן, וירם השם בקול גדול ביומו על פלישתים, ויהומם וינקפו לפני פלישתים, ועד עם ישראל עוטפים אחריהם, מכים בפלישתים, ושמואל שם אבן בין המצפה ובין השן, קורא לה אבן העזר. נכון? אתם זוכרים, אמרנו, איפה אבן העזר הזה כבר נמצאת? איפה היא נמצאת? איפה הייתה, איפה נמצאת לפני זה, אה? במלחמה הראשונה. כלומר, במלחמה הראשונה שעם ישראל למדו, כן, למדו באבן העזר, למדו באפק. כלומר, זה נקרא במלחמה הראשונה, על שם העתיד אמרנו, על שם העתיד זה כאן. כלומר, אבן העזר כבר נמצאת שם. למה? אז הסברנו שמה, שכל המהלך של הנפילה הוא היה בשביל להביא את התשועה בסוף. כל המהלך של הנפילה שהתחיל באבן העזר, היא לא נקרא אז אבן העזר, אבל זה רומז, היא לא נקרא אז אבן העזר, אבל זה רומז על השם העתיד שהשם יעזור לעם ישראל. אז גם כאשר הקדוש ברוך הוא מביא מפלות, מביא הריסות, זה בעצם בשביל להגיע לסוף של העזרה. זה מה שדיברנו אז. השן זה סוג של סלע שנראה כמו שן. זה פשוט איזה, סוג של סלע, כן. סוג של סלע שנראה כמו שן. זה, לכן הוא נקרא שן. ואז היקנו פלישתים ולא יאספו עוד לבוא בגבול ישראל. ותהי יד השם פלישתים כל ימי שמואל. טוב, מה הכוונה לא אספו עוד לבוא בגבול ישראל? מה, אנחנו, זהו, פלישתים נגמרו פה בפרק זין לספר שמואל, אנחנו יותר לא נפגוש אותם, כן? מה הכוונה לא... נפגוש עוד צוות פלישתים או לא? מה אתם אומרים? נפגוש ועוד נפגוש, נכון? ועוד הרבה צרות הם יעשו לנו. עוד לפני, מה, יונתן גם, אוי, הרבה... שאול, יונתן, לפני, הרבה עוד... לפני דוד עוד יש את זה, פלישתים שם, אז מה זה... מה זה לא יאספו עוד לבוא בגבול ישראל? הכוונה, כל הזמן של כל ימי שמואל. מה זה כל ימי שמואל? כל ימי שמואל זה גם לא הימים שהוא חי, כן? כי בעצם כתוב, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. אז כמה עוד נשאר לחיים של שמואל כאן? אז המפרשים הסביבים נשאר לו עוד 13 שנה. יש פה עוד 13 שנה, שבשנתיים האחרונות שלו, כאילו הוא מליך את שאול, סליחה, ואז הוא מת קצת לפני שאול. הוא מת כמה חודשים לפני שאול. כאילו יש פה עוד 13 שנה לשמואל לחיות. וגם את דוד הוא מליך, נכון, אבל הוא נפטר, הוא נפטר את שאול, ואז שאול הרי מלך שנתיים, והוא נפטר קצת לפניו. שמואל נפטר קצת לפניו, כאילו יש לו עוד פה 13 שנה. והפלישתים היו כבר בימי שאול, הם חזרו. אז זה לא לגמרי כל ימי שמואל, הכוונה כל ימי שמואל שהוא היה... שהוא הסתובב ושפט את עם ישראל. אמרנו, שהוא הסתובב ושופט את עם ישראל, אז הוא מצליח בעצם לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, לתת בהם ניצוצות של תשובה, וזה גורם לפלישתים לא לבוא בישראל. אבל כאשר שמואל הזקין, זקן, אומרים המפרשים, הוא זקן, הוא כבר פחות הסתובב, פחות היה לו כוח להשפיע, הוא עדיין השפיע, אבל פחות הוא יכל לסובב בין הערים, להסתובב בתוך עם ישראל, אז ההשפעה שלו קצת ירדה, ואז עם ישראל קצת התרחק מהשם. מה קורה שעם ישראל התרחק להשם? הפלישתים מגיעים. בסדר? אז לכן מה שכתוב פה, שלא יספו עוד לבוא בגבול ישראל, זה הכוונה לכל התקופה ששמואל היה עדיין בכוחו, והיה מסתובב עם ישראל ומוכיח ומקרב אותם. כן. נכון. תלוי לעניין מה הוא לא נקרא זקן. יכול להיות שגם בזמנים ההם, הזקנה הייתה, יכול להיות גם קפצה עליו זקנה, וגם יכול להיות שהזקנה הייתה יותר בטבע, יותר קשה. היום יש לנו כל מיני דברים מבחוץ שעוזרים, כן? בחוץ שעוזרים לנו כל מיני תזונה וכל מיני דברים כאלה וזה, אבל יכול להיות שהזקנה הייתה יותר משמעותית בגילאים האלה. בסדר? יכול להיות גם קפצה עליו זקנה. בפועל, וגם להסתובב בין כל הערים זה כבר משהו שהוא לא פשוט, בסדר? אז לקראת סוף ימיו, שהוא הפסיק לעשות את זה, אז המשרל יותר התרחק, ואז הפלישתים באמת באו להמיס... זה גם חכם, נכון, אבל פה במובן של זקנה אמיתית. שאז חטו ישראל והפלישתים כבר באו עליהם. ואז רואים פה גם דבר מעניין, בשלבים האלה שעם ישראל כובש את הפלישתים, תשוב נערים אשר לקחו פלישתים מעת ישראל. רואים שיש פה ערים שבעצם שבט יהודה כבש אותם בכניסה לארץ, עקרון, כן, הוא כבש אותם בכניסה לארץ, כך מסופר על, 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 על כמה ערים כאלה, וקרון ועד גת, שהפלישתים כבשו את זה משבט יהודה. ועכשיו, אחרי שעם ישראל גובר על הפלישתים, אז הם מחזירים להם את הערים האלה, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. אז אמרנו, כל ימי חייו הכוונה, כן, עד שגם אחרי ששאול נהיה מלך, עדיין שמואל היה השופט. הוא עדיין היה שופט בן אדם לחבר, גם כששאול היה מלך, היה עדיין שופט. והוא היה מסתובב בכל המקומות, אנחנו יודעים שנה בשנה, וסבב את אל והגלגל והמצרה, שפט ישראל את כל המקומות האלה, כן, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. אז לפי הפשר, תשובתו הרמתה היה חוזר לרמה, כן, לרמה הוא היה חוזר, ששם נמצא ביתו. אבל חזל דורשים כי שם ביתו, הכוונה שם בכל המקומות האלה ביתו. ששמואל היה הולך לכל מקום, הוא היה הולך עם ביתו. הוא בעצם הראשון שהתחיל עם הקרוון הזה, כן, טיולי קרוון, להבדיל, כל עם הבית שלו. כל הולך עם הבית שלו. למה אתה צריך? והוא הולך לעם ישראל, בשביל מי הוא הולך לבית אל ולמצווה? בשביל מי הוא עושה את זה? בשביל עם ישראל. אז מה? הוא מביא את הקרוון, למה אתה צריך להביא את הקרוון איתך להסתובב בכל מקום? כי הוא לא רצה ליהנות מאחרים. כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, הרוצה ליהנות, יהנה כ... אלישע, ושלא רוצה ליהנות לא יענה כשמואל. אלישע כן נהנה, אלישע הנביא, הוא הרי הלך לאישה שם, שעשתה לו סדרה לו בית ועלייה וכל זה, היא נתנה לו, הוא נהנה ממנה. אבל שמואל לא רצה ליהנות. מסביר הרב קוק בעיניה, שמואל לא רצה ליהנות, למה הוא לא רצה ליהנות מאחרים? כי בגלל שהם שתי הנהגות שונות, שמואל ואלישע. שמואל שתי הנהגות שונות, ושמואל ההנהגה שלו, שהוא הולך ומשפיע, משפיע עליהם כאילו בהדרכה כזאת, מאוד בין אישית, בהדרכה כאילו שהוא מסתובב בין הערים ומשפיע עליהם. אז כשיש השפעה שהיא ישירה שהוא משפיע, ששמואל בא להשפיע על השפעה ישירה, שלא כמו אלישע, שאלישע לא לימד, אלא הוא, כולם התרוממו אליו, אבל שמואל הולך להשפיע בהשפעה ישירה, אז אם הוא ייהנה מהם, זה יחליש את היחס של הכבוד שהם נותנים לו. כאילו ברגע שאתה, אם אדם שהולך להשפיע ולהדריך אחרים, אז ברגע שאחר נותן לו, אז כאילו אתה, הוא מרגיש קצת, הנה אני נותן לו, הוא קצת תלוי בי, הוא קצת פחות קצת פחות רחוק ממני, ואז ההשפעה שלו קצת תחלש. אז לכן בגלל שהוא השפיע ככה על עם ישראל בצורה של הדרכה, שהוא הולך במקומות, לכן הוא צריך לו ליהנות כדי להשפיע בצורה יותר טובה. טוב, אז בזה אנחנו מסיימים את פרק ז', ברוכים תהיו.